כמו שנאמר בכתוב, מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. מסופר על אחד מגדולי הצדיקים, קראו לו רבי משה לייב מספסוב, והוא היה בשבתות הללו, אפילו מסופר, אני חושב שזה היה בפרשה הזו של פרשת בו, שבה יש את התיאור של עם ישראל יוצא ממצרים, של מכת בכורות. אז הוא אמר בשבת הזו את ההלל, הוא כל כך הרגיש את החוויה של חג הפסח, של היציאה לחירות. הוא התייחס לזה כהנה הנה חג הפסח מתרחש עכשיו. בכלל כדאי להזכיר שהדברים הללו זה לא רק זיכרון היסטורי למשהו שהתרחש בעבר. זה אור ששב ומתחדש מדי שנה מחדש. אחד הדברים שבמצרים היה בגלות זה הדיבור. מה זה דיבור שלו בגלות? זה דיבור שפועל את פעולתו לטובה. הדיבור נועד לקשר בין נשמות, בין אנשים. הדיבור נועד לעשות טוב. הדיבור יוצא מתוך הפה. חסידים היו אומרים שהמילה פה בעצמה זה גימטריה של המילים אהבה פלוס חסד. הערך המספרי של המילה אהבה והערך המספרי של המילה חסד מרכיבים יחד את המילה פה. זאת אומרת שזה הדבר הראוי ביותר, הנכון ביותר, הטוב ביותר שיצא מפינו. אבל כמה אנחנו מכירים בחיי היום יום שזה מה שעושה הפה. האם אפשר להגיד שמה שקורה בשגרת יומנו זה שמהפה יוצאים דיבורי אהבה וחסד? לפעמים יוצאים דיבורים הפוכים לגמרי. וכשהדיבור הוא פועל את פעולתו כראוי, אז יוצר חיבור בין הנשמות. יוצר חיבור בין אדם לעצמו, בין אדם לאלוקיו, בין אדם לסביבתו. וכשהדיבור בגלות, אז גם הוא לא יוצר חיבור, וגם אנחנו מתקשים לדבר. כשהדיבור בגלות זה אומר שאנחנו גם מתקשים להביע את אשר על ליבנו. נאמר דאגה בלב איש ששיחנה, ואדם שיש לו דאגה בלב, אז אם הוא זוכה, הוא משיח את ליבו בפני הזולת. איש זה גם בגימטריה שבט, עכשיו אנחנו בחודש שבט, שזה חודש של צמיחה, דאגה בלב איש ישיחנה. חכמנו אמרו שהמילה ישיחנה סובלת כמה פירושים. יש ישיחנה מדעתו, יש ישכנה, שזה מלשון להנמיך אותה את הדאגה, ויש ישיחנה מלשון לדבר אותה באוזני הזולת. אז דאגה בלב איש. כשאני משיח את ליבי, ובן אדם נותן דיבור, מביא את החששות שלו בדיבור, במיוחד כשאנחנו מוצאים נפש אוהבת שמאזינה לדברינו, אנחנו מגלים שעל ידי השיתוף שלושת הדברים נפעלים לטובה. זאת אומרת שגם אחרי שסיפרנו על הדאגה היא מטרידה פחות, וגם אחרי ששיתפנו מישהו אנחנו מסוגלים להשיח את דעתנו מאותו עניין מטריד. וממילא יש הקלה גדולה, היא גם נראית פחות, הבעיה נראית פחות בעיה. אנחנו יכולים גם להתרכז בדברים אחרים. וגם אחרי ששיתפנו נפש אוהבת, אז יכולים לראות כיוונים של פתרון. אז כשהדיבור בגלות, זו גם חוויה שאין אמון שיש מישהו שיכול באמת להקשיב לדיבורים הללו. דיבור בגלות זה מצב כזה שאני לא מאמין שיש מישהו שיכול להיות קשוב ולהבין את הכאב המיוחד לי. למה אני אומר הכאב המיוחד לי? כי בן אדם שנמצא במצוקה, אז אומר, ישנם הרבה סוגי כאבים בעולם. אבל ברוך השם, רוב סוגי הכאב, הנפשי כמובן, שקיים בעולם, יש לו מענה. הנושא הייחודי שאין לו מענה, זה הבעיה שלי. ככה דרך כלל אנשים חושבים. והיכולת ללכת, לשתף, זה סוג של ענווה. כי מה גורם לנו להימנע מלשתף? אולי התדמית שלנו תיפגע, אולי אם נשתף, תתגלה חולשה. אולי אם נשתף, מישהו ישתמש במידע הזה נגדנו. כך או כך, כשאנחנו באים בענווה, דאגה בלב איש ישיחנה, אז זה עצמו כבר להוציא את הדיבור מהגלות. דיבור בגלות זה עוד דיבור שאנחנו רוצים מפינו, והוא לא פועל את פעולתו כראוי. או שאנחנו בכלל חוששים, אנחנו אומרים אין כתובת של מישהו שיוכל להכיל את הדיבור הזה. לא פעם אני נזכר בהקשר הזה בסיפור של הלל הזקן. יש סיפור מפורסם, סיפור מהתלמוד, רק הוא סיפור פופולרי שאוהבים לספר אותו, על חבר'ה שהתערבו ביניהם, מי יצליח להרגיז את הלל? על כמה הם התערבו? על 400 זוז, כנראה סכום נכבד מאוד באותם ימים. אז אותו אחד שהתערב, הוא בוחר את הזמן, זאת אומרת, אותו אחד שרוצה לזכות בזכייה, הוא הולך להילל ביום שישי אחר הצהריים, כשהילל באמבטיה, הילל זה נשיא החכמים, בסוף בית שני, זה 2000 שנה, כ-2000 שנה. הוא בא וצועק שם, מי כאן הילל, מי כאן הילל. הלל יוצא אליו ושואל אותו, מה תבקש בני? אז הוא שואל אותו, מפני מעל הבבלים יש ראש סגלגל, ראש מפוחס או משהו, ראש פחוס, הוא בעצם מנסה להעליף אותו, כי הלל היה בבלי, עיראקי, הלל עלה מבבל. אז מה הלל עונה לו? שאלה גדולה שאלת בני. הוא גם עונה לו תשובה עניינית, כי המילדות שם לא בקיאות. עכשיו, הסיפור הזה, שאני עוד מעט אמשיך אותו, אני רוצה להתעכב על הנקודה, איך מגיעים למצב של התערבות כזו, מי יצליח להרגיז את הצדיק שבאותו דור. זה דבר שהוא נשמע אולי הזוי, אולי לא שגרתי. אז בניתי לעצמי תסריט שמוסיף פרטים חסרים. יום חמישי בלילה, הם יושבים שניהם בפאב, שני החברים. אחד אומר לשני, תשמע, יש לאחרונה צדיק בשכונה משהו משהו. אדם כזה לא ראית, אדם כזה לא פגשת. איזה אור, איזו סבלנות, איזה יכולת להכיל, איזה אמונה יש לו. איזו אהבה בלתי נדלת. וזה איך מגיב החבר שלו. אומר לו, עזוב אותך מסיפורים. כולם שחקנים. יש אחד, אתה צריך להתאמץ יותר בשביל להרגיז אותו, ויש אחד שזה הולך יותר בקלות. אומר לו החבר שלו, לא, לא, זה באמת מישהו מיוחד. זה צדיק. אומר לו, עזוב אותך, לא מאמין. יש אחד שאתה מתאמץ יותר, ויש אחד שאתה רק מזכיר את אמא שלו. בסוף ממשיכים ככה להתווכח, אז הוא אומר, אתה יודע מה? בוא נתערב. אז אותו אחד שמוכן תמורת 400 זוז ללכת להרגיז את הלל, מה שאני רוצה לומר, שהוא הולך, הוא כבר חי עם אמונה כזו. סיפור החיים שלו כל כך כואב, שהוא באמת איבד אמונה בכל בעל סמכות, איבד אמונה, הוא ציני, הוא באמת חווה כאילו חוויות בחיים שלו, שהיציאה להתערבות זה רק ללכת לאשר לעצמו את מה שהוא כבר יודע. יש לו אמונה מסוימת על בני אדם, יש לו אמונה מסוימת על אנשי מעלה, והוא רוצה רק לאשר את זה, רוצה רק לאשש את זה. אז תחשבו מה בן אדם עבר בחיים שלו, שמביא אותו למצב הזה, שאין לו אמון באנשי מעלה. זאת אומרת, אין בתפיסת העולם שלו, שיש באמת אנשי מעלה שהם דרגה אחת מעל, שהם לא במשחק הרגיל. שהם אין אנשי מעלה שמעבר לקטנוניות שרוב בני אדם פוגשים, שזה קינה, תאווה וכבוד, שהם הדברים העיקריים שגורמים לנו להפסיד את הטוב שמתרחש ממילא בעולמנו. אז הרקע הזה, זה התוספת שאני בעצם אוסיף לסיפור ההתערבות הזו, יום חמישי בלילה, בפאב. והנקודה הזו שזה לא סתם תאוות ממון, שהוא הולך לנסות להצליח בהתערבות, אלא הוא הולך לאשר את מה שהוא מאמין בו כבר ממילא. ובפעם הראשונה הוא שואל, מי צועק שם, מי כאן הלל, מי כאן הלל, זה דרך זלזול, לא אומר רבי הלל או הנשיא הלל. הלל עונה לו על השאלה. וככה גם בפעם השנייה שואל אותו איזו שאלה מצחיקה. ככה גם בפעם השלישית. סוף הפעם השלישית הוא אומר לו, יש לי שאלות הרבה לשאול אותך, ומתיירא אני שמא תכעס. מה מוזר במשפט הזה? מה עושה פה הביטוי, ומתיירא אני שמא תכעס? הלא המטרה שלו להכעיס את הלל. אז מאיפה מגיע הדיבור הזה, הוא מתיירא אני שמא תכעס? אלא אפשר לומר שיש פה כמין פליטת פה, שמגלה לנו משהו שמתרחש בתוכו. כשהוא בא להרגיז את הלל, הוא בא באמונה ודאית שלא תהיה שום בעיה להרגיז את הלל, שזה ילך בקלות. אחרי כמה ניסיונות, שהוא רואה את הסבלנות שלו, ואת יכולת ההכלה שלו. אומר לעצמו, אולי הפעם, זה מתחיל אצלו ניצן, מתחיל אצלו נבט של אמונה. אולי הפעם זה הדמות, אולי עכשיו אני פוגש את הדמות שכל ימיי חיפשתי. אולי אני פוגש את הדמות שכל ימיי ייחלתי לפגוש אותה. זה עובר לו מהם רק כזיק של מחשבה, ויוצא לו המשפט הזה, הוא מתיירא אני שמא תכעס. ברגע שהלל שומע את הדיבור הזה, הוא מיד משנה פאזה. אם עד עכשיו הוא נהג בסבלנות, רק כל פעם ענה על שאלה אחת, נכנס חזר לאמבטיה. בנקודה הזו שהוא אומר לו שאלות הרבה יש לי לשאול, הוא מתיירא אני שמא תכעס, אומרת הגמרא, נתעטף וישב לפניו ואמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, תשאל בני. הוא בעצם אומר לו, עכשיו אני פנוי רק אליך. אני איתך, ורק איתך, לא הולך לשום מקום, בכבוד. ופה כשהוא רואה את הסבלנות שלו, ואת יכולת ההכלה הנפלאה שלו, ואת האמונה שלו, ואת מידת ערך הפיים שלו, הוא כבר חוזר לעצמו. הוא חוזר וזוכר את ההתערבות. אומר לו, תגיד, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אומר לו, כן. אז אומר לו, הלוואי שלא ירבו כמותך בישראל. ככה מביא לו את הדיבור הישיר הזה. שאל אותו הלל, מפני מה תגיד ככה? אז הוא כבר אין לו מה להפסיד, הוא עונה לו בכנות. אומר לו, מפני שעל ידך הפסדתי 400 זוז. הפסדתי בהתערבות בגללך. אז איך מגיב לו הלל? הלל עונה לו, כדאי הוא הלל שתפסיד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יכעס. אומר לו הלל, ידידי היקר, אני רוצה לעדכן אותך, לא הפסדת 400 זוז, הפסדת 800 זוז. 400 מניעת רווח שלא הרווחת, ועוד 400 שתצטרך לשלם לחבר שלך. אבל בוא נראה מה יש בו במשפט הזה. המשפט הזה לכאורה נראה לא כל כך מובן. הוא אומר לו ככה, כדאי הוא הלל שתפסיד על ידו 400 זוז ו-400 זוז. מה זה כדאי? למי זה כדאי? אומר לו, כדאי לך, בוא אני מוסיף את הפרשנות שלי, כדאי לך שהלל יהיה בעולם ותפסיד 800 זוז והלל לא יכעס, כי עכשיו, אם עד עכשיו לא היה לך אמון, רבי נחמן אומר שאדם שאין לו אמון זה כמו חלילה ריקבון בנפש. הוא אומר שצמיחה וגדילה קשורים באמון. הוא מביא דימוי כמו גרעין חיטה שפוגש קרקע טובה, אז הוא מתפתח בצורה נהדרת. אז הגרעין זה נפש האדם, והקרקע זה האמון. אז בעצם הלל אומר לו, תראה, זה טקסט שהוא לא כתוב. אם היית מרוויח את הכסף הזה, אז אמנם היה לך 400 זוז, אבל היית כביכול רושם לעצמך עם פלומבה, עם חותמת רשמית, שאין באמת אנשי מעלה, אין על מי לסמוך, אין עם מי לקבל השראה, אין מישהו שהוא מעבר. ועכשיו, שקיבלת את שהסיפור הסתיים כמו שהוא הסתיים, תקווה תחזור לחייך. שמחה תחזור לחייך. אז אם עד היום הכרנו את הסיפור הזה וראינו, הסתכלנו על הסיפור הזה בדרך כלל שיש בו מרוויח אחד ומפסיד אחד. המרוויח זה הלל שיוצא פה דמות נהדרת, עד כדי כך שהגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. זאת אומרת שהלל הוא עבורנו דמות להשראה. לפעמים אפשר לראות איש רב מעלה ולהגיד, דמות כמותו זה לא משהו שאמור להיות השראה עבורנו, זה השראה למאסטרים. אבל הגמרא אומרת, לא, יש משהו בדמות של הלל ששווה לכל נפש ממש, ללא יוצא מן הכלל. אפשר להתבונן בדמות שלו ולהוציא תובנות לצמיחה, תובנות לערך אפיים. וערך אפיים שהלל מלמד אותנו, מתי בן אדם יכול לקבל את הזולת בכזו נינוחות, בכזו אהבה, בכזו שלווה, כשבתוכו יש את המקום הזה, את המקום המאמין, את המקום שמחובר כל הזמן לאור אינסוף, שמחובר לקדוש ברוך הוא. וכשאני קורא את הסיפור הזה, אני ממש רואה בזה סיפור של ריפוי. זאת אומרת, החיצוניות של הסיפור זה הלל יצא טוב, ואותו אדם רע, אני אומר בכוונה במרכאות, הפסיד. אבל בעומק הלל בוודאי יצא נהדר, ישמש עבורנו כהשראה, ואותו בן אדם חווה ריפוי. וכשהוא חווה ריפוי, יש הרבה הרבה לאן לצמוח ולהתקדם. בתורה מופיע השורש של המילה רפו, רש פי א', 13 פעמים, כמניין האהבה. הריפוי הכי משמעותי שאנחנו יכולים לחוות, וכשבן אדם פוגש אהבה מולו, אהבה ללא תנאי. ואהבה ללא תנאי יכולה להגיע מרק שהעומד מולנו חווה את אותו חיבור במלואו, רק שעומד מולנו נמצא שם ויכול דרך הערך הפיים שלו, דרך הסבלנות שלו, לרפא את העומדים סביבו. זו הזדמנות להיזכר איזה איכויות ויכולות נמצאות בנו. עכשיו, יש פעמים שבן אדם לא מאמין באפשרות התיקון, כי הוא אומר לעצמו, זה לא המזל שלי. הוא אומר, המפה האסטרולוגית שלי היא, אין מצב שיתרחש שם משהו חיובי. הוא כל כך חסר אמון באפשרות של טוב שיגיע. יש תיאור בפרשת השבוע שבני ישראל, פרעה אומר לבני ישראל, תראו, אני אשחרר אותך, אשחרר אתכם. הוא אומר להם את המילים, ראו כי ראה נגד פניכם. אומר על זה רש"י, יש כוכב ושמו רעה. אני יודע איך הוא נקרא בעידן המודרני, כוכב ושמו רעה, שהוא קשור בשפיכות דמים, ואני רואה אותו, פרעה נאמר עליו שהוא היה לו יכולת של הבנה וראייה במערכות הכוכבים. יש אנשים שמבינים בזה מעט, יש אנשים שהופכים את זה למשהו, סוג של שרלטנות. המושג שרלטנות זה בעצם כביכול להבין בעניין. ופרעה היה לו יכולת ראייה מאוד גבוהה. ובאמת אחר כך, כשבני ישראל יצאו ממצרים, ואחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את בני ישראל, משה מתפלל, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם? למה המצרים יגידו, הרי אמרנו לכם שכוכב רעה אמור לפגוש אתכם בדרך. איפה עוד אנחנו רואים על פרעה שיש לו יכולת ראייה טובה על פי אותה מפת כוכבים? שלמה הוא גזר את הגזירה של כל הבן הילוד היאורת השליחו, שביום מסוים אמרו לו הצטגניניו, ככה נקראו הבקיעים בתוך החכמה, עתיד להיוולד מושיען של ישראל. זה הם בעצם אומרים לו, אתה כל הבן הילוד היאורת השליחו. אבל זה בכלל לראות שאת המושג הזה, אין עצה ואין תמונה נגד השם, שבן אדם מנסה באופן כוחני להימנע ממשהו שראוי אליו, אז בסוף לא רק שמושיען של ישראל נולד, אלא איפה הוא גדל? הוא גדל בארמון המלוכה, גדל אצל פרעה. אפילו בזכות זה יש לנו סרט של וולט דיסני, נסיך מצרים. לחיים לחיים. ואנחנו רואים אצל חז"ל בעוד נקודות את העניין הזה, כמו למשל אברהם אבינו, שרואה שלא היו לו ילדים, גם כתוב שהיה לו יכולת ראייה טובה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי העיר ממזרח צדק? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי סידר את הכוכבים? זה נכון מה שאתה רואה, אבל יש משהו שהוא מעל. וצריך לדעת שזו חוכמה אמיתית, היכולת הזו, לראות את המזל של האדם, הכוכבים, זה חוכמה שחכמי ישראל הכירו בה. רק זו חוכמה שאפשר להשתמש בה רק במידה טובה. זאת אומרת, רק מי שאכן מבין בה, לעזור למצוא לבן אדם את האיכויות שלו ולהגביר אותם. לעזור למצוא את הטוב שבו ולחשוף אותו. כל מה שקשור לנקודה של עצירה, של מגבלה, של חסימה, זה נקודה אחרת. ולא רק זה. אלא חכמים אומרים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים? תמים תהיה, ולא תחקור אחר עתידות. במובן הזה, שלפעמים בן אדם מקבל מידע, והוא מנסה למנוע את הדבר שבא אליו. ולעיתים דברים לא נעימים שקורים לנו, משמשים עבורנו כפדיון נפש, לדוגמה. יש בן אדם שאמור להינזק ברכוש. וכשהוא ניזוק ברכוש, אז לפעמים דמים הם כנגד דמים. דמים זה כינוי בלשון הקודש גם לכסף, וזה גם לדם. לפעמים בן אדם מאבד כסף, וזה במקום חלילה שהיה יכול להיות משהו בנפש. עכשיו תראו לכם שבן אדם היה לו את היכולת ראייה, והיו אומרים לו מעסקה זו וזו תימנע. יש לפעמים שמקבלים עצה מצדיק, זה מה שאוכל. בוא נאמר שבן אדם היה ממש רואה, אז היה יכול פעם אחר פעם למנוע מעצמו עזק או הפסד, אבל אז חלילה הוא היה מפסיד את ההמתקות שמגיעות בעקבות אותו הפסד כביכול. אז זאת אומרת שזה דבר שלראות את הנקודה הזאת שאין מגבלה על היכולת שלנו להצליח. יש בך אומר, בנים, אתם לשם אלוקיכם. והחוויה הזאת, שלפעמים אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר להשתחרר ממנו, זה ממש חוויה של מצרים. מה היה במצרים? הרב גינזבורג אמר פעם שליל הסדר זה תיקון של הקלסטרופוביה. עכשיו, פרשת בו היא קשורה בליל הסדר. מה זה קלסטרופוביה? פחד ממקומות סגורים. מה זה פחד ממקומות סגורים? זה כביכול איזו חוויה מהעבר, יכול להיות גם מגלגולים קודמים, שהיינו באיזשהו מקום, ולא הצלחנו לצאת. מה היה במצרים? מצרים זה היה מיצר בתוך מיצר, ועל מצרים נאמר גם, מעולם לא ברח עבד ממצרים. זאת אומרת שמעולם בהיסטוריה של מצרים, השיעבוד היה כל כך חזק, שמעולם לא הצליח מישהו להשתחרר משם. מעולם מישהו לא הצליח לפרוץ את המעגל הזה, את המעגל של הטבע שלו. ויציאת מצרים, ומה שאנחנו מציינים אלה לסדר, זה בעצם את הפריצה של אותו מקום. אני רק אזכיר עוד כמה נקודות אצל חכמינו, שהם התייחסו ברצינות לאותה חוכמה. מסופר על שמואל, אחד מחכמי התלמוד הגדולים. זה מעניין שהחכמים של הימים ההם לא נלווה אליהם תואר נוסף, לא קראו לו רבי שמואל, או הלילה, לא קראו לו רבי הלל. בפרקי אבות אנחנו רואים שהדור הראשון של החכמים נקראים בלי תואר, שמעון הצדיק, ניתאי ארבלי, יש אחר כך בפרק ראשון, לקראת סוף פרק ראשון מתחיל גם רבי. זאת אומרת, בתור השני של התנאים נוסף הכינוי רבי או רב. אבל הראשונים שבהם, של חכמי התורה שבעל פה, גם הנביאים, הנביא ירמיהו, לא כתוב רבי ירמיהו, נביא ישעיהו. חז"ל אומרים, גדול מרבן שמו. כשהתמעטו הדורות, אז יכלו להתאים תואר לאותם מורים רוחניים שהיו. הראשונים היו כל כך גדולים ששום תואר לא היה רלוונטי. אז אומרים, גדול השם שלו זה יותר מאשר כל תואר שהוא. אז הכינוי של זה של חכמים, גדול מרבן שמו. אחרי זה כבר צריך תארים. לפעמים כבר התארים לא מספיקים. ככל שהדורות התקטנו, אז ממשיכים הרב, הגדול, הצדיק, הגאון, המפורסם, היקר. מה?
חשוב, הגאון.
כן. אז שתדעו שבמקור זה גדול מרבן שמו. אז שמואל, אחד מחכמי התלמוד בבבל, היה לו חבר שקולו אבלט. אבלט הייתה, היה מקבוצה שהם היו אסטרולוגים מאוד מיומנים, קראו להם קלדאים. והם היו משתעשעים ביניהם בדברי חוכמה. אז מסופר ששמואל ואבלט יושבים פעם ביניהם, פטפטים. אז הם רואים קבוצת אנשים יוצאים לעבודה. אז אבלט מצביע לו על אחד האנשים ואומר לו, הוא לא יחזור היום מהעבודה. טוב. שמואל לא זלזל בדיבורים של אבלט. והם המשיכו, בילו עוד כמה שעות ביחד. כשאבלט אומר על אותו פלוני, הוא היום לא יחזור מהעבודה, הוא בעצם אומר, אני רואה במפה שלו שזהו, היום... כשהם חזרו, הם היו כמה שעות, ואז אותה קבוצת פועלים חוזרת מעבודה. זה היה קבוצת פועלים שהלכו, התפרנסו מלקצוץ קנים על שפת הנער. זה בבבל, על הפרט או על החידקל. היו שם הרבה קנים, הם היו מתפרנסים מזה. הם עבדו מה שנקרא בחבורה. אז כשהם חזרו, הם רואים את אותו אדם. מה שאבלט אמר שהוא לא יחזור, הם רואים אותו. ושמואל, הוא העריך את אבלט, הוא לא אמר לו להג לו, הוא מיד קרא לאותו אדם, ביקש לנו שיסור הצידה ויספר לו על מעשיו באותו יום. אני אמשיך את הסיפור, אבל מה שאני רוצה לומר, שעצם זה ששמואל פונה אל אותו אדם ומבקש לשמוע את קורותיו, זה אומר שהוא מחזיק מהחוכמה של אבלט, רק הוא רוצה לראות מה השתנה פה, מה היה היום שונה. הוא אמר לו, תספר לי, מה עשית היום? האם יש משהו טוב שעשית? בעיקר מה שרצה שמואל לדעת, נאמר, צדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות, אנחנו מכירים את הביטוי הזה. על מה שפירש אותה שמואל, שצדקה שאנחנו מעניקים טוב, מעבר למה שאנחנו נדרשים, מעבר ליכולתנו, מעבר למצופה מאיתנו, זה משנה גם... את מפת הכוכבים של האדם. צדקה תציל ממוות. אז הוא סיפר שבאותו יום הם יושבים בארוחה, יושבים כל הפועלים לאכול ביחד. רואים זה לפעמים אצל הפועלי בניין. עושים ארוחה משותפת. שמים במרכז המעגל, כל אחד מביא את האוכל שלו מהבית ואוכלים ביחד. ארוחת פועלים. אז הוא סיפר שאני ראיתי שאחד החברים, הוא עני כל כך, הוא לא הביא איתו כלום לארוחה משותפת. ואני גם לא רציתי שישאר רעב, וגם למנוע ממנו את הביזיון הזה. אז מיד התנדבתי בעצמי ללכת ולאסוף את המזון מכולם, וכשעברתי לידו עשיתי את עצמי כאילו אני לוקח גם ממנו, ומעצמי נתתי מנה כפולה. ואז שמואל שם לב, שמואל ואבלט שמים לב, כשהוא מוריד את החבילה שלו מהכתף, כי הוא בא לדבר איתם, כל אחד מהפועלים סחב את החבילה הגדולה של הקנים שהוא קצץ באותו יום, אז הוא רואה נחש מת, שהוא בעצם קצץ אותו תוך כדי זה, והנחש הוא מסמל בעצם את מי שמקטרג על האדם, הנחש מסמל כביכול את הטבע, נקרא לזה את אותה מציאות יומיומית שלנו שמשתלשלת מהכוכבים, ללא שעברנו מעל זה. זה מעניין שהמילה נחש זה גם גמטרי המשיח, וזה לא רק משחק מילים, זה או הדבר הכי גבוה, זאת אומרת אותה איכות, אותו ערך מספרי יכול להיות משיח, שזה הרמה הכי גדולה של התפתחות, או נחש שזה הזדהות גמורה עם הטבע, ואין שם משהו מעבר, אין אפשרות לפרוץ את הטבע, וגם הנחש הוא שימש כאחד הסמלים המובהקים והחשובים של המצרים. סיפור נוסף שמופיע באותו הקשר על רבי עקיבא, גם כן שאחד הקלדאים אומר לו ש... ביום חתונתה של ביתו היא תמות. אמרו מאז שנים, הוא שכח מזה. ביום חתונתה, שביתו התחתנה, אז היא גם היה לה סיכה, כנראה עם יהלומים ואבנים טובות, שככה הכבידה על התסרוקת של הקלה. אז היא הורידה אותה מראשה, ואמרה, איפה אני אשים אותה? והיא שמה אותה בחריץ, שהיה שם באבן, תקע אותה בקיר, שהיא לא תשכח. בינתיים, תוך כדי החתונה, הרבה אורחים, הרבה מוזמנים, חוגגים, והגיע גם אני, רעב, וברוב שכולם היו עסוקים, אף אחד לא שם לב אליו. ורק הקלה שמה לב לאותו עובר אורח שכל כך רעב. גם המלצרים, כולם עסוקים, אז היא לקחה את המנה שהכינו עבורה אישית, ונתנה את זה לאותו אני. בסוף הערב, אולי זה היה בתחילת הערב, ואחרי זה הורידה את הסיכה שתיארתי, בסוף הערב שהיא באה לקחת את הסיכה שלה, היא רואה שכשהיא נעצה אותה בכותל, היא בעצם נעצה אותה בנחה שהגיעה שם מהצד השני של הכותל שלה, והיא הרגה אותו. אז היא ראתה את זה לאבא שלה. איזה נס היה לי וכו'. ואבא שלה מיד נזכר במה שאמרו לו אודותיה לפני שנים רבות. הוא שאל אותה, ביתי, האם עשית הערב משהו עניין של חסד? זאת אומרת, שחכמי ישראל ידעו נקודה אחת, שיש דבר שהוא פורץ, נשתמש לזה את מעגל הקרמה. יש דבר שהוא יכול לבקוע את המיצר. אז יש פעמים שהנתינה הזו והטוב הזה הם באים לנו בקלות ובנעימות. יש פעמים שזה יותר מסירות, רק שתדעו, עכשיו זה קצת התחדד, שכשאנחנו עושים טוב, שעושים צדקה, זה בעצם הדבר הכי גבוה, זה פותח לנו את כל האפיקים, את כל המקומות שהיו יכולים להיות נעולים, או שאינם, כל אותם מקומות שסגורים. אז אמרתי את זה מקודם בהקשר, שמול הלל אנחנו רואים את אותו בן אדם שהוא כל כך ציני, כל כך חסר אמון, והוא פונה אל הלל, ובסוף הוא חווה שם ריפוי. כדאי לזכור שהמושג הזה של יציאת מצרים, שאנחנו כל הזמן נזכרים בו, שהוא דבר, חוויה כל כך מכוננת בעם ישראל, המשמעות היא שכל אחד, כל אחד ממש ללא יוצא מן הכלל, יכול לצאת מהמיצר. זאת אומרת שבכל דור, אצל כל אדם יכולה להיות תקופה או זמן שבן אדם מרגיש שהוא במצרים ללא תקווה להשתחרר. והשכנוע הזה הוא מגיע כתוצאה מניתוח לוגי או מניתוח הגיוני של כל הנתונים. זה לא שבן אדם הוא פסימי, זה מניתוח של אותו מצב. ובמצרים מגיעה נקודה שאנחנו פונים באמת במצב, ויזעקו אל השם בצר להן, ומצוקותיהן יצילן. עכשיו, הרבה פעמים, בשביל להגיע לאותה נקודה, יש גם עניין לעבוד עם הנשימה. הזכרנו את זה בשבוע שעבר, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. קוצר רוח זה הנשימה הקצרה. אומר רבי נחמן ששלמות הדעת קשורה בנשימה. המושג דעת זה עניינו חיבור. טוב, האדם ידע את חווה אשתו. זה גם חיבור בהיבט הפיזי, כמו שהיה בן אדם לחווה, וגם חיבור בתודעה. דעת זה חיבור. זאת אומרת, כדי כך שהגמרא אומרת, דעת קנית וחסרת. דעת חסרת וקנית. זאת אומרת, הגמרא אומרת שהנה בן אדם יש דעת, זה יכולת החיבור. יכולת החיבור זה כולל ארבע מימדים. זה חיבור לבורא, לבריאה, לבריאות ולברואים. זה הכל דעת, זה כל דבר. הדעת את סוד החיבור. ואם לבן אדם יש דעת, לא חסר לו כלום. למה? כי בכל סיטואציה, בכל מצב, הוא רוצה את החיבור שלו. הוא בכל סיטואציה רואה את היש שבה, רואה את השפע שבה. אם אין דעת, אז נאמר על זה, דעת חסרת, מקנית. זאת אומרת, גם אם לבן אדם יש לו רכוש, וממון וכל טוב, אבל אם חסר לו הדעת, אז כל הטוב הזה שיש לו, זה לא מזין אותו. זה לא ממלא אותו, זה לא פועל עליו את הפעולה הטובה הזאת. אז אם ככה, אנחנו רואים שדעת זה משהו שכדאי, אנחנו רוצים לרכוש אותו. אומר רבי נחמן שהדעת קשורה בנשימה. זאת אומרת, שהנשימה במלואה, שהנשימה במיטבה, זה קשור אל הדעת. הוא מדבר על כך שכל אחד מאיתנו הוא כמו נר. המוח או השכל זה כמו הלהבה, הפתילה של הנר. את הפתילה הזאת צריך להדליק. הוא אומר, יכולת ההתבוננות שיש לכל אחד מאיתנו זה הלהבה של אותו נר. וכמו נר, שהרי כשהוא דולק, אז השמן שבו מתקלה. אז הוא אומר ככה, גם כן יש שמנים ולחות בגוף האדם, שעולים אל המוח ומזינים אותו. והשמנים הללו הם גם מתקלים. מה מחדש אותם? זה הנשימה. הנשימה היא גם מקררת אותנו, הוא מביא ציטוט מהספר תיקוני זוהר שאומר ככה, אלמלא כנפי ריאה דנשבין הליבה, אבי ליבה עוקיד כל גופה. תרגום לעברית. אלמלא כנפי הריאה שנושבים על הלב, הלב היה מבעיר בחום את כל הגוף. הלב הוא חם. רק זה חום יכול לעשות בעירה בכל הגוף. זה כמו דימוי של המנוע של הרכב. מה צריך המנוע בשביל לא לשרוף את עצמו? רדיאטור, איך קוראים לזה בעברית? מצנן. אותו דבר, אומר רבי נחמן, הלב הוא חם. חום טוב, רק זה חום שיכול להבעיר את כל הגוף. אולי גם לייבש לנו את הלחות שיש. והנשימה, זה לא רק שזה מצנן את הלב, אלא הנשימה גם מעלה את מאפשרת לנו להעלות את הלחות שמזינים את המוח בשביל להתבונן. והוא מביא פסוק מספר איוב, שאומר כך, רוח אי באנוש ונשמת שדי תבינם. שם מסופר בספר איוב שהחברים של איוב ניסו לענות לו כל מיני דברים, או ליתר דיוק הם לא מצאו מילים לענות לו על הטענות הקשות שהיו לו. ומגיע שם בחור צעיר שקראו לו אליהו בן ברכאל אבוזי, שם יפה, אליהו בן ברכאל אבוזי. והוא היה צעיר מאוד. וכנראה לא איתים בהיררכיה של החבר'ה שהוא יפתח את הפה. כנראה לא היה לו שנים פזה מספיק וידיעות מספיקות. אז הוא אמר להם את המשפט כך. רוח היא באנוש. יש לכל אחד יש רוח בתוכו. ונשמת שדי תבינם. שדי זה שם של אחד השמות של הקדוש ברוך הוא. אומר, הנשמה היא נותנת לאדם את ההבנה. זאת אומרת, כל אחד מאיתן יכול להיפתח להבנות שהם מעבר לידיעות שלו, שמעבר להשכלה הפורמלית שלו, שמעבר לשנות חייו. זאת אומרת, זה ידיעות שמגיעות ממקום רוחני גבוה. זאת אומרת שהנשמה נותנת לי הבנות. הוא בעצם, זה כמו התנצלות לפני שהוא פותח בנאום שלו. אותו אליהו בן רחל אבוזי עומד לפתוח בנאום נפלא שם. אז הוא אומר, אם תשאלו אותי מה אתה מתערב, אתה כל כך צעיר, למדת כל כך מעט, אתה אומר, רוח היא באנוש, נכון, זה ענווה, רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינים. הנשמה נותנת לי מידעים והבנות שאני עכשיו יכול לבוא ולעמוד בפניכם. בא רבי נחמן ודורש את המילה נשמה, ואומר זו נשימה. עכשיו, כולנו מכירים שזה מילים מאוד דומות, אותם אותיות, צלילים דומים. רק רבי נחמן משהו מחדש שהנשימה מגלה את אור הנשמה. זה לא רק משחק מין, הוא אומר, הדרך של אור הנשמה שהיא תתגלה אליך ותוסיף לך דעת, זה על ידי הנשימה. אמנם הוא לא כותב תרגילים, מה לעשות בפועל, רק זה בא לעודד להעמיק בזה, ללמוד עודות זה. וזה אגב, ואני מצטט עכשיו מלכותי מורן חלק ב' תורה ח', פסקה י' ב', שזהו הדרשה האחרונה שהוא אמר ברבים בימי חייו. שבועות מעטים לפני שהוא נפטר. יתר דיוק, 18 יום לפני פטירתו. אז כמה זה מעודד, זה גם חוויה של מיצר, זאת אומרת ש... אני כבכל מוגבל על הדברים שלמדתי. אני מוגבל בהשכלה שרכשתי, או בהתנסויות של היו לי. אני אומר, על ידי קשר עם הנשימה, זה כמובן מותיר הרבה שאלות, מה בדיוק הקשר הזה? איך עושים זה? אבל נשאיר את זה פתוחות. זה לפחות מעודד אותנו לעסוק בנשימה. רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינה. הוא מביא עוד פסוק, נר השם נשמת אדם. אז גם הוא דורש באופן שיטתי, כל פעם שמופיע במקרא המילה נשמה, הוא דורש את זה כנשימה. רק לשיטתו, זאת אומרת, מה שמגלה רבי נחמן, שהנשימה מאירה את אור הנשמה. זה החידוש שלו, שהנשימה מפגישה אותי עם אותו מימד פנימי ונפלא שבתוכי. אם הזכרנו את העניין הזה של נר השם נשמת אדם, כדאי גם לומר שבעל התניא, הוא מביא את הפסוק הזה בהקשר אחר, אומר שהאור, האור של הלהבה, אנחנו רואים בנר שכל הזמן הלהבה רוצה לעלות למעלה, בפרק י"ט בתניא. אומר, לאן היא שואפת? היא כביכול מתגעגעת למקור שלה, יש את מקור האש. כביכול בעולמות רוחניים, המקור אליו שייך את האש. זה לא משהו במובן המדעי, אלא כעניין רוחני, האש שואפת אל המקור שלה. אומר, למרות שאם השאיפה הזאת תצליח, אנחנו רואים שסתכלים על נר, כל הזמן הלהבה כלפי מעלה. אם זה יצליח, מה יקרה? הרי היא לא תדלק יותר. נכון? אם היא תתנתק מהפתילה, היא לא תדלק. וגם, אם היא תגיע אל מקור האש, היא תתבטל מול כל האור שיש שם. לא יהיה לה קיום נפרד. זה שתי סיבות למה לא כדאי להיפרד מהנר. א', לא יהיה לה כבר את ה... אם היא נפרדת מהפתילה, היא כבר לא תאיר. וגם אם היא תגיע אל המקור, היא תתבטל שם בתוך האור הגדול. אבל פיכן, זה טבע שהוא מעבר לטעם ודעת, זה מעבר להיגיון של השאיפה הזו למעלה. אז אומר בעל התניא שככה גם זה בנפש האדם, שכל אחד מאיתנו, הנשמה שלו שואפת להידבק במקור החיים, בחיי החיים, למרות ששם אנחנו כבר לא נחוש נפרדות. ושם לא, האגו לא פעיל, אבל יש את השאיפה הזו כל הזמן. אומר, המטרה היא, זה לא שנעזוב את הגוף שלנו. יבוא יום וזה יקרה במילא, בין שנרצה ובין שלא נרצה. המטרה הנעלה והמשמחת, זה עוד בתוך הגוף הגשמי שחווה את עצמו כל כך כנפרד, וכל כך כישות משל עצמו, פה להרגיש את החיבור, פה להרגיש את את ההרמוניה. אז ברוך השם, היום דיברנו על כמה דברים, שעל חלק מהם היה עוד ראוי להאריך, גם שהזכרתי מבעל התניא, וגם על עניין הנשימה, וגם על עניין של הכוכבים, של מפת הכוכבים של כל אדם. אבל זה מסוג הדברים שנאמר, תן לחכם ויחכם עוד. יצא ככה בהשגחה פרטית, שרציתי לדבר קצת על דברים אחרים, אבל לפעמים זה עשיית הדשמיה של הנשמות שמגיעות ומתעשרות ביחד, אז יוצאים הדיבורים הללו, בוודאי הם, יש כאילו שהם, יש מי שזה יהיה עבורו לתועלת. לפעמים יש שיעור שלם שרובו נחמד, רק בן אדם שומע משפט אחד וזה כבר משהו היה צריך. אז אני מאחל לכולם המשך שבוע פורה ושמח, ולזכור שאין מצרים בעולם כלל. יש אפשרות לצאת מכל מיצר, והאמון הזה והאמונה הזו וההתעסקות עם הנשימה הטובה יורו לנו את הדרך לצאת מאותו מיצר. יהיו ברוכים, תודה על הקשב ולילה טוב.